אנחנו לפני שבוע אנחנו דיברנו על אופי של 18 כעמידה לפני המלך, כבודת השם, והתבסס על הלכות הרמב״ם שמתארות כל מיני הלכות שקשורות שמחייבות בזמן התפילה. היום אני רוצה לדבר על נקודה קטנה כהשלמה לנושא הזה, והוא חוזרים קצת למבנה, למבנה של התפילה. 18 כמובן, כולנו יודעים, מורכב מברכות. יש 18 או 19 ברכות ב-18. המבנה, הצורה של השבח, של הבקשה, של הודעה, של התפילה, היא הברכה. זה יש יוצא מן הכלל. שניים, התחלה ובסוף.
אנחנו מקדימים לתפילה את הפסוק
השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, ואנחנו מסיימים עם יהיו לרצון ורפי וגל לפייך השם צורי וגורלי. היה אפשר לחשוב חזל תקנו
מישהו תקן לפני התפילה נגיד איזה פסוק הקרן.
אולם הגמרא בברכות בדף דלת עמוד ב' בהקשר של סמיכות גולה לתפילה, שדיברנו לפני כמה שבועות, הגמרא שואלת איך אומרים את הפסוק הזה, הלא צריכים לסמוך גולה לתפילה. ובין ברכת הגואל לבין התפילה 18 שמתחיל במילה ברוך, כמובן,
אז יש את הפסוק השם שפתי תפתח. עונה הגמרא, כיוון שתקנו רבנן להגיד אותו, אז לכן זה גולה, זה תפילה אמיתית.
כיוון שחזר תקנו להגיד את הפסוק הזה, אז במבחינת הפסק התפילה יש לו מעמד של תפילה אריכתה. המאמר שמחייב אמירת השם שפתי לפני כן, זה גם מאמר שמחייב להגיד יהיו לרצון אחר כך. לכאורה משמעות הגמרא היא שזה לא לפני התפילה, זה חלק מהתפילה. לכן זה תפילה אריכתא, זאת הכוונה. זה לא דבר שאומרים לפני התפילה ואחרי גאל ישראל. וואו, אסור להגיד דברים לפני התפילה ואחרי גאל ישראל כזה הפסק. אלא זה חלק מ-18 עצמו. ולכן יש לנו להתייחס, נגיד ככה, ביותר רצינות. למה ראו חזל לשנות לבני של 18 על ידי תוספת הפתיחה הזאת, אולי גם לגבי מה שיש בסוף, יהוד הרצון. עכשיו, אתה יכול לטעון, אני מודה, אתה יכול לטעון שזאת לא הכוונת הגמרא, הגמרא רק אומרת שזה לא הפסק, כיוון שזה חשוב,
אז לא שזה תפילה, הביטוי תפילה אריכתא לפעמים, זה לא תפילה אריכתא.
זה לא הפסק, אבל זה לא מה שהגמרא אומרת, ואפילו מדויק, כי לפני כן הגמרא שאלה לגבי השכיבנו, בלילה, יש ברכת במעריב, יש ברכת השכיבנו, אחרי ברכת גאל ישראל, אומר הגמרא, זה גאולה אריכתא. ויהודה רצון זה תפילה אריכתא, זה שבדל, זה לא שיש דברים לא נורא. הסיבה שלא הפסק זה בגלל שהוא מתחבר. השכיבנו מתחבר לגאולה, והשם שפתי מתחבר לתפילה. מה משמעות הפסוק הזה? יש כאן בקשה. שם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. זה נשמע כמו בקשה. מה מבקשים? הפשוט הפשוט, ואולי זה מה שכולם חושבים, זה שיש כאן בקשת עזרה שהשם יעזור לי להתפלל. הלוא כל דבר צריכים עזרת השם. אי אפשר לעשות כלום בלי השם. אז גם להתפלל השם צריכים עזרתו. זה אמת שצריכים עזרת השם לכל דבר, אבל אני מתקשה להאמין שזה הפשט כאן. וזה מסיבה אחת פשוטה. עצם העובדה שזה לפני 18, אז זה לא מקום לבקשות. נכון שמתי לבקש לעזר לתפילה אם לא לפני כן, אבל מצד שני,
יש מקום לבקשות.
אני יודע, אבל זה כל כך מוזר שלפני שפותחים ב-18, לפני שפותחים בקטע של השבח של 18, אז יש בקשה קצרה כזאת, שזה גם פסוק, זה לא מנוסח, 100% כבקשה, שבו אני מבקש את עזרת השם להתפלל. בעצם הנקודה שאמרנו צריכים עזרה לכל דבר, זה גם מורה נגד זה, צריכים עזרה לכל דבר, אבל לא מבקשים על כל דבר. מתי שאתה זוכר, אתה מבקש, אבל יש ב-18 דברים קפואים שמבקשים. אני צריך עזרה גם לנשום, אבל לא מבקשים על זה עזרה. עונים, מברכים את הקדוש ברוך הוא בשבח, בברכת השחר, שעזר לנו לנשום. זה נראה לי מוזר שיש כאן בקשה לעזור לי להתפלל לפני התפילה. לדעתי הכוונה היא אחרת. זה לא בקשה לעזרה לתפילה, זה בקשת רשות. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, זאת בקשה פורמלית, קצת ככה מלכותית, קצת חצר המלך, סגנון לא דוגי, לא סגנון מקובל, רגיל היום. אבל בצורה סגנונית כזה, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, תיתן לי רשות להתפלל. כלומר, אתה, זה כמו שהחשברוש שם את השבית הזהב על ראש, מושיט את השבית לקראת אסתר. תן לי רשות, תן לי סימן, השם שפתי תפתח, תפתח לי את הפה כדי שאוכל לשבח אותך. וזה מדגיש אולי את הדגש על תהילתך. זה כולל גם את הבקשות, אבל הבעיה זה תהילתך. כי, הנה, למה צריכים רשות? בהמשך למה שאמרנו לפני שבוע, בצורה קיצונית יותר. זה לא כזה דבר פשוט שאדם יכול לבוא בזה, לשבח, או אף גם לבקש, להופיע לפני הקדוש ברוך הוא. כל מה שאמרנו לפני שבוע זה עמידה לפני המלך. עוד יותר, זה שבח של המלך. מי אתה? שאתה משבח מלך מאחרי המלכים. זה לא דבר נתון, זה לא דבר פשוט שיש לאדם רשות להתפלל. הנקודה הזאת היא קצת לא מודגשת היום. יש היום בציבור, וחלק אנשים גם מדגישים את הנקודה הזאת בספריהם ובשיחותיהם, לראות את התפילה כשיחת נפש, אולי עם חבר או עם אבא, או השתפכות נפשית. המימד שדיברנו לפני שבוע, המימד שעמיתה בפני המלך, רעיון מגד, אבל מגד שהוא רמטכ"ל, פי מיליון, כן? כניסה לחצר לתוך אולם הרעיונות של המלך, כדי להגיד מה שיש לך להגיד. אתה לא קופץ מתי שאתה רוצה. רק על פי הדין, מתי שאתה מוזמן, ערב בוקר בצהריים. לא בכל מקום, לא בכל עמידה, צריכים להתלבש, מה דיברנו לפני שבוע? אז כאן זה מודגש בצורה עצם המילה. אני בא, ודבר ראשון, אני אומר למלך, אני בושתי, אני לא אומר את זה, זה ברור. אני לא יודע אם אני יכול לפתוח את הפה. אני מחכה למלך להגיד לי שאני יכול לדבר, להזמין אותי לדבר. וזאת הבקשה שיש כאן. השם שפתי תפתח, אם אתה תפתח את פי, אני אדבר. אני לא מדבר ביוזמתי, אלא... כמובן זה ביוזמתי, למה באתי להתפלל? כי אני רוצה להתפלל, אבל אני אומר למלך, השם שפתי תפתח. ואז, ופי יגיד תהילתך. אני לא יודע אם נדמה לי הפסיכולוגיה שעומד מאחורי זה, מצב הנפש שעומד מאחורי משפט כזה, עד כמה אנחנו, עד כמה אתם, עד כמה אני, יכול באמת להפנים אותו. שאתה בא לפני המלך, והפה מסרב לדבר. אני זוכר כשהייתי צעיר, והייתי בשיעור של מורי הרב זצ"ל. והוא לא מלך מאחורי המלכים. רק גדול הדור. ואחרי שהייתי שם חודש, חודשיים, איזו תקלה, הגענו מוקדם, החבר לא הגיעו, חיכינו עוד כמה דקות לחבר להגיע, הרב הגיע מוקדם, אז היינו רק 5-6 בתוך החדר, אז הרב רצה להעביר את הזמן שכולם יגידו, אז הוא הסתכל, ראה אותי, כי בדרך כלל התחבאתי, אבל עכשיו ההספעה לא הייתה שם, אז הוא אמר, טוב, תגיד מה אמרתי אתמול. לא שהתחלתי לגמגם, לא הצלחתי לגמגם, הפה שלי לא רצית אמור. עד כמה, אז אני מרגיש אותו דבר לפני המלך, הבעיה שאני לא יודע אם אנחנו מרגישים שאנחנו לפני המלך. השם שפתי תפתח, תקרא לי, אולי גם תעזור לי, כן? תעזור לי, אבל עיקר הוא, תזמין אותי לדבר, כי מעצמי אני לא מסוגל. זה א', השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, ולכן זה לא, כן, זה חלק, עכשיו, למה זה חלק מהתפילה ולא הקדמה לתפילה? בגלל מה שאמרנו לפני שבוע. זה לא רק שזה נכון. זה לא רק שאומרים אותו כי הוא נכון. כי אין להתפלל או לשבח או להלל לפני שהמלך מרשה לך. זה גם חשוב שנגיד אותו. כלומר, חלק מ... אולי זה המשפט שבו אני קובע לעצמי ולעובדה את מה שניסיתי לתאר לפני שבוע. כדי שהתפילה שלי תהיה לא רק הגשת בקשות, אלא עמידה בפני המלך, אז איך אני מכניס לעצמי את ההגשה הזאת? הנה, זה המשפט. לכן הוא חלק מהתפילה. שאני אגיד, כדי, כשמתפלל, אני לא רק צריך להגיד את זה כדי שהוא ירשה לי, כי אני מניח שהוא לא ינה לי, ואני לא תמיד שומע את התשובה, אז אני בכל זאת אמשיך להתפלל. אבל זה חשוב לי להכניס את עצמי למצב רוח, לפחות משפט אחד שבו, אני בא, אני זוכר, אני בא על ארבע ומחכה שהוא ירים אותי ויגיד, דבר. השם, שפתי תפתח, הופיע גיטלתך, כהתחלת התפילה, לא כלפני התפילה. כלומר, בצורה, אם היה קורס, היה איזשהו פרוטוקול, איך לדבר על המלך, זה מתחיל ממשפט הזה. אתה רוצה להגיד משהו טוב, תתחיל ממשפט הזה ותמשיך. וזה כמובן מסביר גם את הסוף. למה זה נגמר ביודו רצון עם רייפי, והגיון לבי לפניך השם צורי בגודי, אחרי הברכה, אבל עדיין בצורף, סוף התפילה עצמה, זה מקביל. כשאתה גומר, אז הדבר האחרון שאתה אומר, לפני שאתה עוזב, לפני שאתה דרך, לוקח שלוש פסיעות אחורה, ועוזב, אתה אומר, אני מקווה שתפילתי הייתה לרצון. כי כיוון שמדובר לא ב, אני מתפלל כדי שאתה תשמע אותי, או כדי שאני אשמע, כדי שיהיה לי מענה. אני קודם כל, חוץ מהתוכן, אני באתי לפני המלך, אז אני מבקש רשות שהוא ישמע אותי, וכשאני גומר, אני אומר, אני מקווה שמה ששמעת, מצא חן בעיניך. היה לנחת רוח לפניך, יהיו לרצון עם רפי. כיוון שמדובר בנתין, באזרח, בעבד, שנראה דורון למלך. אז הוא מבקש, תחשוב גם על הדוגמה הזאת. כשאדם, אני נותן מישהו למתנה, אני לא צריך לבקש רשות, הוא חבר שלי, הוא בן שלי, הוא... אבל אם הייתי נותן מתנה כביכול, דורון, למלך, מי אתה לתת מתנות למלך? אז מבקשים, האם תועיל לבקש לקבל ממני מתנה? ובסוף אני אומר, יהיו לרצון עם רפי ויהיו לרפי בגורלי. השם שפתי תפתח. זה מה ש... זה המסגרת שקובע שכל מה שבוא אחר כך היא פרוטוקול של עמידה, דורון, שירות, עבודת, עבודת המלך, עבודת השם, עבודה שבלב. ומסיימים ביהיו לרצון. זה דבר ראשון. אני חושב שיש כאן נקודה נוספת, אבל זה אני אומר יותר ביסוס. השאלה אם אתם תסכימו לשמוע את מה שאני שומע. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אני שומע כאן את המשפט הבא. זה לא סותר את מה שאמרנו עד עכשיו, זה תוספת. השם שפתי תפתח. תפתח את הפה. אשר תפתח לי את השפתיים, ואז הופיע גתילתך. כאילו יש כאן מחסום, איך דיברנו על המחסום של הרשות? אני שומע כאן משהו נוסף. אז נשמע כאילו אדם אומר, תראה, אני מלא, מלא תוכן, מלא דברים שאני רוצה להגיד. אבל הם לא יוצאים. אני לא מצליח להביא אותם. הם סתומים. אם רק תפתח, אז זה יזרום. כאילו, ליבי, כתוב, הופיע כתילתך, ליבי מלא דברים, אבל אין חור, אין מוצא שהדברים יכולים לצאת. הם סתומים, הם אטומים. הם הגיון ליבי. יש משפט כזה, גם בתפילה, לא? יהיו לרצון עם רפי, והגיון ליבי לפניך. הגיון ליבי דבר שלא הצלחתי להגיד אותם. אז כאן אנחנו אומרים, השם, אם אתה רק תפתח את השפתיים, השפתיים זה המכשיר הטכני שנותן צורה, שחותך את המפתח, את הצורה של כל מילה ומילה. אז אם רק תעזור לי, תפתח, תוציא את הפקק מהפה, אז תדע לך, פי יגיתי לתך. אז הכל יזרום, אילו פילום הרי שיר הקיים, ושאינו כמון, וסופתנו כמחבר הקיע, וכולו וכולו. אין אנחנו יכולים, אני אגיד המון דברים. מה בעצם אנחנו אומרים כאן? הדבר הזה נוגע, אם הרבה מה שאנחנו רואים בתפילה, זה בא כדי להגדיר את המלך כמלך לפנינו, אז כאן זה בא להגדיר את עצמי. הנקודה הזאת נוגעת ליסוד המשמעות של צלם אלוקים. אני לא מתפלל סתם כיצור. אפילו לא סתם כעבד. עובד אלוקים, עבד של אלוקים, שזה לא עולם הטבע, לא החיות, רק בני אדם. הם עבדי השם. עבד השם הוא צלם אלוקים. והנקודה החשובה כאן היא שהזכות, הגדלות, הדבר שמאפשר לך להיות עובד אלוקים זה לא שאתה גדול, אלא שאתה צלם אלוקים, כלומר איכשהו אתה משקף את הגדלות האלוקית. וזה אומר שהחשיבות שלך הוא בעצם בכוח ובפוטנציה. אם נמדוד אדם כמות שהוא עכשיו נשקול אותו, אז הוא שווה כלום. המלך, כלומר, ניקח את שניהם ביחד, העבד והמלך, אז יש כאן אין סוף, יש כאן עוד שני נקודות. שזה שווה לאפס, מבחינת השוואתית. אדם הוא כלום. וההבדל בינו לבין המימה, הוא מותר אדם המימה, אין. אין. אין הבדל. אין הבדל באמת. אין הבדל יחסית לקדוש ברוך הוא, למלך מאחרי המלכים, הקדוש ברוך הוא. מצד שני, בתחסורים מעט מאלוקים. אדם הוא אין סוף שונה מכל דבר אחר בטבע. למה? לא בגלל משהו, אלא בגלל עצם ההגדרה שהוא משהו יכול להיות. זה פשוט מילה צלם אלוקים. צלם אלוקים זה אומר שהגבול, הצלם, הדמות שאתה אמור לשקף אותו, כמו תוכניות ובניין. האדריכל עושה תוכניות, זה הצלם, זה הדמות, זה התוכניות של הבניין. כשבונים את הבניין, הוא יהיה פחות או יותר לפי זה. הדבר, הציור הטכני שהאדם בפועל מגשים, זה אלוקים. זה אומר שמצד אחד, נקודה קצת עצובה, שהוא תמיד נכשל, כי הוא לא אלוקים, אף פעם לא אלוקים. אבל זאת הגדרת מהותו, שהוא יכול להיות אלוקים, כמו יכול תמיד להתקרב. הביטוי בפועל הוא לא שהוא יכול להיות אלוקים, אלא שהוא, כמו שהוא תמיד יכול להיות אלוקים, אז הוא תמיד יכול להתקרב עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ולהתעלות על עצמו, ולטפס עוד יותר גבוה, וגדולה תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד. אז כל הזמן הולכים ומתקרבים, ומשתלמים כלפי השלימות. אדם הוא לא שלם, אבל הוא משתלם. וזאת הגדרת מהותו. עכשיו, זה אומר, עכשיו הגיע הזמן שאני צריך, יש לי 10 דקות להתפלל עכשיו. אני צריך להביע. יפה, אני מתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל עכשיו תגיד אותו. אז מצד אחד בפנים, בנקודה, כי היא לא ריאלית, היא פוטנציאלית. בנקודה יש שם את הכל. יש שם עד כיסא הכבוד. אני רוצה להביע את זה. אבל כשזה יצא, זה לא יצא ככה. זה יצא לפי מה שאני עכשיו. זה לפי הכוחות שיש בי. והפער הזה הוא בלתי נסבל. בין מה שאני יכול גם להרגיש. אדם יכול להריח את האינסוף הגדול והאדיר שעומד ביסוד נקודת נשו. וממילא הוא מרגיש את הוא נפגע מהפער עצום בין זה לבין מה שהוא יצליח להוציא, שזה אותו יחס שבין אינסוף לאותר אדם עם העין, לעין שהוא יצליח לעשות. השם שפתי תפתח, אני לא יכול. כוח אלוקים לראות את בכוח הדברים הגדולים, האינסופיים, הכיוונים, ההתפתחויות הפנימיות שאני מנסה להביע. השם שפתי תפתח, זה שמה. הבעיה זה איך להוציא אותו. כלומר, זה שמה עמוק. מה זה עמוק? בעצם נקודה, לא יותר. הוא בלי ממדים. אבל זה אינסוף בלי ממדים. ואם רק אתה, ואולי תעשה את זה, איכשהו תעשה. אז אני לא בדיוק אגיד את הביבים, אבל אתה תגלה את הדברים. השם שפתי תפתח, ואז אופי יגיד תילתך. וזו נקודה נוספת, זו לא נקודה ראשונה שאמרתי. אני אומר שכאן יש, זה מין התנצלות. אנחנו אומרים יותר ממה שכתוב, יותר ממה שאמרתי כתוב כאן, כפי שהיה אומר כהן גדול בזמן קריאת התורה ביום הכיפורים. יותר ממה שאמרתי, יותר ממה שקראתי כתוב כאן. יותר, מה זה יותר? אין סוף יותר ממה שאני אצליח להגיד, כתוב כאן. שתי הנקודות הן קשורות, בגלל שזה ככה, לכן זה עוד סיבה למה אסור להתפלל, ולהירשות. כי זה יעלוב. זה יעלוב. יש טקס של המלך, מבקשים ממישהו לבוא ולקרוא שיר, והוא קורא שיר אינפנטילי. זה בושה. אנחנו מתביישים מזה שאנחנו לא מתפללים בצורה יותר טובה, בצורה הרויה. מהי צורה הרויה? זוכרים את הגמרא בברכות? על מי שאמר, הקל הגדול, הגיבור והנורא, והאדיר, והמתוגל, והיפה, וכו' וכו', ואז כשהוא גמר, רב חנין אמר לו, מה סיימת להגיד כל שפחי הבורא? מותר להגיד את מה שחזל קבעו, כי הם קבעו צרפי פסוקים, וזה מה שקדוש ברוך הוא ביקש, לעשות להגיד באמת מה שצריכים להגיד, כשתסיים, זאת תהיה בושה, כי אפילו לא התקרפת. אבל אנחנו גם אומרים את זה, גם מה שאנחנו אומרים בהתר. בהתר זה אומר שחזל אכן חיברו את התפילה, אבל לא אומרים יותר. אבל מכירים בעובדה, זה עלוב. זאת עבודת השם, להגיד עליו דברים שהם לא מגיעים לקרסולי המלכות? אז מבטיחים לקדוש ברוך הוא שאנחנו יודעים שיש יותר, ויש בי יותר, לא רק שיש יותר להגיד בספר, יש בי יותר להגיד. כי אני מכיר את זה שאני צלם אלוקים, אם לא הייתי צלם אלוקים, לא הייתי יכול להתפלל. אני צלם אלוקים, אז בפנים יש באמת תפיסה לא חתוכה, לא מגובשת, אבל יש תפיסה של האינסוף של אלוקים. להגיד אותם במילים, טוב, אתה תגיד את זה בשבילי, השם שפתי תפתח, ואז אופי יגיד תהילתך. חוץ מהפסוק הראשון הזה, הפסוק האחרון הזה, אז ה-18 הוא כמובן באמת ברכות. אנחנו במסגרת הזאת לא נדון בברכות הספציפיות. זה חוג בפני עצמו. אבל אם כבר דיברנו על התחלה בסוף, אז בפועל יש עוד סוף. כן? יש דבר אחד שכתוב בגמרא, וזה שאומרים, עושה שלום עם עומר, ועושה שלום עם כל ישראל ואמן. זה באמת לא, זה לא תפילה אריכתא. איך אני יודע? כי לוקחים שלוש פסיעות אחורה קודם. אז זה העזיבה. אבל כמובן זה בנוי על אותו תחושה שדיברנו עליו. אם אני עומד בפני המלך, אז לא גומרים וזהו, עוזבים. צריכים לבקש רשות לעזוב, כן? מה שאמרנו, שלוש לבחות האחרונות, נפטר. אחרי שקיבלת רשות לעזוב, טקס הנפטר, אז גם עוזבים בשלוש פסיעות אחורה, בישלח הוויה, ונותנים שלום לימינו, שלום לשמאלו, ושלום לפניו. כשבור הוא נמצא, אז צריכים לתת לו שלום, צריכים להגיד לו שלום, יכולנו שלום, משתחבים לשלוש הכיוונים, והפסוק הזה מביא את הדבר הזה, עושה שלום במומיו. כמו שאמרנו גם בברכת שלום, השלום שאני נותן לו, זה שאני מבקש שלום ממנו. עושה שלום ממנו, ויעשה שלום עלינו. עכשיו יש עוד קטע שזה דווקא לפני כן, שאנחנו רואים אלוקי נצור. בגמרא זה מוגדר כתפילות פרטיות. זה לא הנוסח, הנוסח הזה הוא רק אחת מנוסחות שמופיע שם. כל המור היה אומר נוסח אחר, כוונת הדברים, מה מוכרח מזה? שכל יהודי אמור להגיד דבר אחר. זה לא שבמקרה, זה לא שיש כאן 12 או 13 או 14, אני לא זוכר את המספר, 14 דעות בגמרא. זה ההפך, אני אומר לך שאין דעה. אתה אומר מה שאתה חושב זה ראוי להגיד, אבל מביאים בגמרא את הדוגמאות, ואיכשהו בתפילה, בסידור, המקובל עם ישראל ימצאו את אחד מהם. כאן, יש עוד אחד ימצאו לבקת החודש, עוד אחד ימצאו ליום כיפור. יש עוד כמה תפילות שלא נמצאים בסידור, תפילות מאוד יפות. אני מציע לכל אחד להסתכל, זה קטע ממש מראה דף מאוד מאוד מעניין בש"ס. בכל מקרה, מה האופי, מה המבנה שמה שעושים עכשיו? אילו תחנונים של אחר התפילה. אחרי שאדם גמר להתפלל, ובאמת גמר להתפלל, אבל יש איזה קודה, יש איזה חלון של בקשות פרטיות. זה לא במקרה שהתפילה שרשומה אצלנו בתפילה הוא בלשון יחיד. זה לא תפילת עם ישראל. בקשה, תחנונים, אדם מקבל הזדמנות, זה לא פורמלית. תפילה מאוד אישית. לשון יחיד, דברים שנוגעים לנפש, מדבר על הנוסח שלנו, חלק מאחרים, חלק עם לאומיים, חלק עם אישיים. נגמר החלק הפורמלי, ואז אתה כבר גמרת את הטקס, עשית עשה שלום, או לא עשית עשה שלום, עושים את זה לפני כן, אבל גמרת את הטקס, ואז המלך אומר, טוב, עכשיו ינקו, מה עוד אתה רוצה להגיד? ואפשר, כאן, אפשר באמת, זהו, הורדנו את המלכות, את הגדלות, מבקשים מה שקרוב ללב. זה כמובן, על פי דין, גם הזדמנות, באמת להוסיף דברים. זה מקום שאדם באמת אמור להגיד מה על נפשו, מה על ליבו, מה הוא צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, באלוקי ניצור. היירוצן שנמצא אחרי עושה שלום, זה כנראה תוספת לתוספת. אני לא בדקתי בדיוק מה ההיסטוריה של התוספת, שבין הבית המשפע ימינו. כנראה שהרגישו שבסופו של דבר, הדבר האחרון שצריכים להגיד זה שהתפללנו. זה אבל קיימנו עבודת השם. אבל מה הקיום האמיתי של עבודת השם? בית המקדש. עצם זה שהתפללנו, מעלה בתוכי את הגלגועים, למה שהיה צריך להיות. לבוא למות לפני המלך, בביתו, ולעובדו, עבודת מעשה, ולא רק עבודה שבלב. התפילות כנגד קורבנות, תקנו. אז דווקא בגלל, יש כמובן בשמונה עשרה ברכה על ירושלים. כן, בקשה ירושלים. אבל דווקא בגלל שגמרתי בהצלחה להתפלל, אני אומר, וואו, והיא רצת שמחר נוכל לעשות זה יותר טוב. שבני בית המקדש ואב ימינו, תן לך לקיים אותך, ושם נעבודך, אז מפורש, ושם נעבוד אותך, מה שעשיתי עכשיו זה עבודת השם, אבל שם נעבודך, ויראה כמי עולם מוכשים קדמוניות, ובאל שבשלם כמי עולם מוכשים קדמוניות. וזה באמת נגמר 18. לא 100%, נגמר 18. אבל, אחרי 18 יש תחנון. מה הקשר בין תחנון ל-18? כפי שהזכרתי כשקנו את הרשימה ברמב״ם לפני שבוע, אז ברמב״ם בכל זאת, נפילת אפיים הוא אחד מדיני 18. מה שהוא קרא, אשתה חוויה. זה אחד מהדינים של 18 שלא מעקבים. אבל זה דין ב-18. המתפלל צריך לעשות מה? אחרי שהוא גמר, אשתה חוות. נפילת אפיים. וזה התחנן כפי כוחו. אז זה לא חלק מ-18, אבל זה בדין ב-18. זה דין ב-18 שאחריו יבוא זה. טוב, את זה נשאיר לשבוע הבא. נדבר על דברים שקורים לאחר מכן, אבל הם מחויבים בגלל ה-18 עצמו. נדבר על האופי של נפילת אפיים, איך אנחנו אומרים להבין אותו. קצת הלכה, קצת אגדה, קצת מחשבה. וזה בעצם יהיה הסיום לקטע הארוך שלקחנו. 18 מגיע ל-18, יותר מאשר שיעור אחד. אנחנו פעם בשבוע השלישית, הרביעית, ואנחנו נסיים בשבוע הבא, ועד אז כל טוב.